טוב, רבו ישראל, קדימה. כן, התחלנו ללמוד את דיני עד, בדיקה פנימית בעד, וראינו ש ראינו שיש שלוש דרגות לגבי בדיקה פנימית בעד. יש, אנחנו מדברים על מבחינת הניקיון של העד, יש מה שנקרא עד הבדוק, יש עד בינוני, או בלשון הפוסקים בדוק ואינו בדוק, ויש עד מלוכלך. עכשיו, מה זה עד בדוק? סליחה, עד בדוק, אומר השולחן ערוך בסעיף למדח, איזו עד הבדוק? כל שבדקתו בין היא בין חברתה, ולא נודע שנחתם בו קטן, ולא העבירתו בשוק של טבחים, ולא בצד המתעסקים בקטמים, הרי זה בחזקת בדוק. כלומר, עד בדוק זה לא משהו שצריך שיהיה בדוק כל הזמן, מההתחלה ועד שעת הבדיקה, עד רגע הבדיקה, אלא אפילו שהיא בדקה אותו לפני כמה ימים. ואז, מה זה בדקה? בדקה, הכוונה היא שהיא הסתכלה לראות שהוא נקי ואין עליו קטמים, היא ידעה שהיא הולכת להשתמש בזה בשביל לעשות בדיקה פנימית, והיא ראתה שזה נקי, ואחרי זה שמה את זה באיזשהו מקום שסך הכל הוא מקום נקי, זה לא, אין לנו ידיעה שזה היה במקום מלוכלך, אז העד נקרא בחזקת בדוק. לעומת זאת, אם זה עד שהיא לקחה אותו ממקום שמוחזק כנקי, אבל היא לא בדקה אותו מלכתחילה כדי לראות שהוא נקי מדם, מקטמים של דם, אז זה נקרא עד בינוני, זה עד שהוא בדוק ואינו בדוק. ואם היא לקחה אותו ממקום שחזקתו מלוכלך, מקום שחזקתו מלוכלך, הכוונה היא בלשון הפוסקים לקחה אותו מן השוק, או לקחה אותו ממקום שמתעסקים בו בכל מיני דמים או בזה, הרב אוזנר כותב היום, אחת שלוקחת את העד מהמטבח, כן, שהמטבח הוא מקום שחזקתו מלוכלך, אני מתכוון על השיש או דברים כאלה, אז העד הזה הוא בדרגה הנמוכה ביותר, הוא בחזקת מלוכלך. מה ההלכה בזה, מה ההלכה בכל דרגה ודרגה? אז ראינו, אם היא בדקה את עצמה, בעד הבדוק, אז זה הדין החמור ביותר. ומה זה אומר הדין החמור ביותר? זה מה שראינו בסעיף למד ג' עד למד ה', שם אומר המחבר שאם היא בדקה את עצמה בעד הבדוק לה ונמצא לה אפילו טיפה כחרדל, בין עגול, בין משוך, טמאה, ולא עוד אלא אפילו נמצא לה כתם מאכולת מאוחה, גם כן היא טמאה, זה הדין הכי חמור בעד הבדוק. אם היא הניחה אותו תחת הקר או הכסת או תחתו בעיריכה, אז כאן בעצם יש איזושהי קולה, שאם זה עגול, אז אנחנו תולים במאכולת עד כגריס ועוד, ואם זה משוך אז היא מחמירה והיא טמאה, מכיוון שיש רגליים לדבר, יש בסיס שכנראה זה בא מבפנים, הרי עשתה בדיקה פנימית. זה לגבי הדרגה החמורה ביותר, עד הבדוק. עד שאינו בדוק לסעיף למדבב, הכוונה היא לעד בינוני, אז כאן אומר השולחן ערוך, אפילו הניחתו שמור בתיבתה ומצא עליו דם, אינה טמאה אלא אם יש בו כגריס ועוד. כאן אנחנו מתמים אותה לפי דיני קטמים, רק כגריס ועוד, בין אם זה משוך, בין אם זה עגול, וזאת השיטה המחמירה ביותר בין הראשונים. הרשב"א, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, אומר שהיא טהורה לגמרי בעד בינוני. והמקרה הקל ביותר זה מה שאומר פה הרמ"א, ודווקא בעד בינוני, דהיינו שאין חזקתו, בדוק ולא מלוכלך, אבל אם בדקה עצמה בעד שחזקתו מלוכלך, כגון שלקחה עד ממקום שדמים מצויים שם, שחזקתו שכבר היו בו כתמים ובדקה עצמה בו ונמצא עליו כתם, טהורה אפילו יותר מכגריס. עד המלוכלך, אפילו שזו בדיקה פנימית, אבל כיוון שהעד הזה בא ממקום שחזקתו מלוכלך, היא טהורה בכל מקרה. אנחנו תולים את זה במקורות אחרים, לא בדם שבא מאותו מקום. אוקיי, עכשיו הוא מגיע לסעיף למדזיין, והסעיף הזה בעצם הוא סעיף שקצת מחבר אותנו, חוץ מהלכות נידה, להלכות שהן קצת יותר רחבות. בואו נראה מה אומר המחבר. אומר המחבר, בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה, ותחתו בעיריכה, ואחר כך נמצא עליו דם. אפילו כגריס ועוד טהורה. אז היא לקחה עד שאינו בדוק לה, ועד שאינו בדוק לה הכוונה היא לא עד המלוכלך, אלא עד בינוני, אוקיי? ועד בינוני להלכה, הרי ראינו בסעיף למדבר, שהתמאה עם זה יותר מכגריס ועוד. אבל כאן מה שהיא עשתה, היא גם תחתו בעיריך. היא גם נקבע עם העד הזה את הירך שלה, ואחר כך נמצא עליו, זאת אומרת על העד נמצא דם, אז אפילו כגריס ועוד היא טהורה. אומר הרמ"א, וכל שכן אם היא ניחתו אחר הבדיקה במקום שיש לתלות הכתם, דטהור אפילו ביותר מכגריס. זאת אומרת, אם היא ניחה אותו אחרי הבדיקה במקום מלוכלך, אז זה נהפך להיות עד המלוכלך, נכון? ולכן היא תהיה טהורה אפילו ביותר מכגריס. אבל היא ניחתו במקום שאין דם שכיח, טמאה אם הוא יותר מכגריס. טוב, אז בואו נחזור לדין של השולחן ערוך. למה באמת במצב כזה, שהיא לקחה עד בינוני ותחתו בעיריך, ומצא דם על העד, למה אני אומר אז שהיא תהיה טהורה? אומר כאן התז, תסתכלו בסעיף קטן כפו, ותחתו בעיריך, והווי תרי ספייקי ולקולה. יש פה שני ספקות, ואנחנו הולכים לקולה. מה שנקרא ספייק ספייקה. חדה, דילמה, לא מן העד ותח על עיריך. ואפילו אם תמצי לומר מן העד, כיוון שאינו בדוק לה, מקמי הכי, הווי שם. זאת אומרת, יש לי פה שני ספקות. ספק ראשון, יכול להיות שאדם בכלל לא הגיע לירך מהעד. אולי אדם הגיע ממקור אחר. ואפילו אם תאמר שזה הגיע מהעד, אבל יכול להיות שאדם הגיע לעד בכלל ממקום אחר. בסדר? מי אומר לך שאדם הגיע לעד מהמקור? אולי זה בכלל הגיע ממקור אחר. אז יש לי פה ספייק ספייקה, ובספייק ספייקה אני מקל. הבעיה היא שיש כאן משהו שהוא לא דומה בין המקרה שעליו מדבר המחבר לבין המקרה שעליו מדבר התז. מה פה לא דומה? על מה מדבר התז? על איזה מקרה? איפה היא מצאה את אדם? על עיריך, נכון? על עיריך או על העד? על העד? בוא נראה את התז עוד פעם. ואהב את רספקי ולקולה, חדה דילמה לא מן העד ותח על עיריך. ואפילו אם תמצא לומר מן העד, כיוון שאינו בדוק לה, מקמי אחי אבי שם.
כן, לפי התז הירך ולפי
המחר. נכון, לפי התז מדובר שהיא מצאה את הדם על הירך, נכון?
רק אם התז מעוות את הפרח.
מה?
אבי את רספקי מכון עיריך לדילמה לא מן העד, הותח עד
אין מה לעשות, נכון? אין מה לעשות. זה רשי. זה רשי שם בנידה בדף י' ד'. רשי מדבר על שני הספקות האלה. הרשי מדבר על מצב שהיא מצאה את הדם על הירך שלה. אבל במחבר כתוב, בדקה עצמה בעת שאינו בדוק לבטחתו בירכה, ואחר כך נמצא עליו דם. עליו זאת אומרת על העד. אחרת יצא להיות כתוב, ואחר כך נמצא עליה דם, שהכוונה היא על הירך שלה. נכון? מה זה כל כך משנה?
מה?
אני אומר, במחבר משמע שאדם נמצא על העד, לא שאדם נמצא על הירך. נכון? מה זה כל כך משנה? אומר השח, כל מה שרשי אמר שאני יכול להקל בשום ספייק ספייק, אז זה רק אם אדם נמצא על הירך. אבל אם אדם נמצא על העד, אז אי אפשר להקל בשום ספייק ספייק.
כי זה ספק אחד?
כי זה ספק אחד, נכון. למה זה ספק אחד? אומר השח, בעצם, הרי מה השאלה שמעניינת אותנו? היא מצאה דם על העד, נכון? ועכשיו השאלה היא, מאיפה אדם הגיע לעד? זה כל השאלה. האם אדם הזה הגיע מאותו מקום, או שזה הגיע מהירך או ממקור אחר? אבל בעצם זאת שאלה אחת, האם אדם הגיע מהמקור או לא הגיע מהמקור? זה לא נקרא ספייק ספייקה, זה מה שנקרא ספייק ספייקה משם אחד. לכן אומר השח שבכזה מין מצב היא צריכה להיות מאה. היא צריכה להיות מאה, כמו במקרה הקודם, בסעיף למדבר. עכשיו השח מביא לדבר הזה דוגמה, מביא לזה מקור. יש לשח בסוף סימן קוף י' ביורה דעה, בהלכות של איסור ביתר, בהלכות תערובות, יש לשח חיבור ארוך שנקרא כללי ספייק ספייקה. מכירים את החיבור הזה? כללי ספייק ספייקה. ושם השח בסעיף ג' מביא את האגור. האגור היה אחד מהראשונים, והוא מביא שם דוגמה, מקרה שעליו מדבר הגוף, ומשם הוא מוכיח את זה. מה כתוב בהגוף? הגוף מדבר על ספק שכזה. אדם, אדם שחט בהמה עם סכין, ואחרי שהוא גמר לשחוט את הבהמה, פתאום הוא מגלה שהסכין הזאת פגומה. הסכין פגומה. עכשיו השאלה היא, האם ניתן לבוא ולטהר, לבוא ולהתיר את הבהמה הזאת מכוח סיק ספיקה? הרי בעצם יש לך ספק, אם הסכין הזאת פגומה, אז השחיטה הזאת היא שחיטה לא קשרה, זו שחיטה שהיא נבלה, נכון? אבל עדיין יכול להיות לי כאן ספיק ספיקה. למה? כי השאלה היא מתי הסכין נפגמה. הרי בעצם צורת השחיטה של הבהמה זה שקודם כל שוחטים את הקנה והוושת, נכון? קודם שוחטים את הקנה והוושת, ואז מגיעים לעצם, למפרקת, ומסיימים, נכון? עכשיו, מתי הסכין הזאת תהיה פסולה? מה? כששוחטים, שוחטים...
לא, קנה והוושת זה זה?
מה? אני לא חושב שעוצרים באמצע. לא חושב שעוצרים באמצע. לא ראיתי שוחט בפועל. אני חושב ששוחטים לגמרי, אבל...
למה שלא עושים
את המפרקת? לא? עוצרים באמצע?
עמוד השדרה, עמוד השדרה, מפרקת של עמוד
השדרה? כן, כן.
זה
העצם. כן. נעצרים? אוקיי, יכול להיות שאולי בדרך כלל לא עושים. במקרה הזה, המקרה שהגור מדבר עליו זה מקרה שבו הוא גם חתך את המפרקת עם הזה. ואז הוא בא ואומר, רגע, אז יש לנו בעצם ספק ספיקה. למה? ספק ראשון, הרי מתי אני אומר שהשחיטה נפסלה? רק אם הסכין הזאת נפגמה לפני שנעשתה השחיטה. מה זה השחיטה? השחיטה זה רוב הקנה והוושת, רוב הסימנים. אבל אם הסכין הזאת נפגמה אחרי כן, זאת אומרת, או במיעוט, המיעוט האחרון שנשאר, או קל וחומר בעצם, במפרקת, אז הסכין הזאת קשרה, נכון? אז אם אלה אומר הגור, למה לא נגיד שיש פה ספק ספיקה? יש פה ספק ספיקה. ספק ראשון, האם הסכין הזאת נפגמה ברוב הסימנים או במיעוט בטרה, במיעוט האחרון. אפילו אם לא אז, אולי נפגמה בעצם. אוקיי? או נגיד את זה הפוך, בצורה יותר הגיונית. ספק האם הסכין הזאת נפגמה ברוב הסימנים או בעצם, בסוף בסוף, ואפילו אם לא בעצם, אולי זה היה בסוף הסימנים, במיעוט בטרה. אז יש לי כאן ספק ספיקה.
זה מעניין, כי אפשר להסתכל על זה שזה בעצם גם כן ספק אחד.
מה?
כי אני רוצה לדעת אם זה היה לפני.
מצוין. אז האגור אומר, זה לא ספק ספיקה. האגור אומר זה לא ספק ספיקה, ואומר השח, למה? בדיוק בגלל העניין הזה. מה בעצם השאלה שלך? השאלה שלך היא, האם הסכין הזאת נפגמה לפני או במהלך השחיטה, או אחרי השחיטה? זאת שאלה אחת. האם זה מיעוט בטרה או שזה העצם, זה אותו דבר. זה אותו דבר, נכון? זה מה שנקרא ספק ספיקה משם אחד. ולכן אומר השח, אם האישה הזאת מצא דם על העד, אז בעצם יש כאן רק שאלה אחת, מאיפה הגיע אדם לעד? האם אדם הגיע לעד מהמקור, או ממקום אחר? מקום אחר מכפת לי, שזה יהיה ירח, שזה יהיה מעל, מה זה משנה? זה ספק ספקה משם אחד. לכן אומר השח שיתמע, מתי באמת כן תהיה תורה? מה? אם אדם נמצא על העד, רק על העד. אבל אם אדם נמצא על ירחה, מה בדיוק? אם אדם נמצא על ירחה, אומר השח, פה יש לי ספק ספקה. למה? כי פה באמת יש לי שתי שאלות שונות, כמו שרשי כותב. שאלה ראשונה זה, אולי אדם בכלל לא הגיע לירח מהעד. אולי הוא הגיע ממקום אחר. אפילו אם תאמר שזה הגיע מהעד, אבל אולי לעד זה הגיע ממקום אחר. אתם מבינים? זה כבר שאלה שונה. שאלה ראשונה שאלתי על הירח. שאלה שנייה אני שואל בכלל על העד. מאיפה אדם הגיע לעד? זה נקרא ספק ספיקה. כך טוען השח. ולכן הוא חולק על המחבר פה ואומר שרק אם אדם נמצא על הירח אני מתאר אותה. אם אדם נמצא על העד היא תהיה טמאה. כנגדו...
אבל יש ספרה של ה... אני לא יודע ספרה של השולחן ערוך. הוא אומר בעצם כמו שאנחנו תולים ספק אחד עם למשל עם הקינים. כן. במקום שיש כלים. הוא אומר, אם האישה, זה היה ראות על הבדיקה של העת, ברגע שהיא התאחה את זה על, על הירך. ויכול להיות, כמו שהאדם הקנה הגיע מהירך.
אתה אומר, ראו אותה כי כנראה זה הגיע מהירך. מי אומר לך? הרי אין דם על הירך. אין דם על הירך. אתה רק יכול להוסיף את זה בתור איזשהו צד לספק.
אז למה, מה הוא אומר? בדקה עצמה בעת שאין לו בדוק, ודחנו בירך, ואחר כך נמצא על הדם, אפילו בלי זאת תורה, למה היא תורה?
נו, זה באמת מה שאומר עכשיו, זה מה שהוא שואל, למה שהיא תהיה תורה?
ומה ההיגיון שלו?
מה?
ומה ההיגיון שלו?
מה זאת אומרת?
מה ההיגיון של השולחן ערוך?
נו, אז התז אומר, התז אומר שהשולחן ערוך אומר, כי שיש כאן פייק פייק.
הוא
אומר
כמו
אשך, לא, אתה מביא את הפייק כמו רשי. אבל אומר אשך, רשי דיבר על מצב שאדם נמצא על ירחה, זה פייק.
מה
אתה מדבר? אתה לוקח את הפייק של רשי ומשליך אותו על המקרה של השולחן ערוך. אז זה מה שאשך אומר, אתה מערבב בין שני דברים, זה לא נכון.
אבל הוא מדבר עם אחרים, זה כאילו מדבר על הירך.
בדיוק, זאת הטענה של אשך, מסכים איתך.
אבל מה אתה חשב?
מה?
מה אתה חשב?
מה אתה חשב? זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה. אז מי שנחלץ להגנתו של השולחן ערוך והטן, זה תורת השלמים. תורת השלמים זה, יודעים מי זה היה? רבן יעקב מליסה, בעל הנתיבות. הנסיבס, מה שנקרא. כן? בעל הנתיבות, הוא זה שנחלץ להגנת הטן, והוא בעצם טוען טענה כזאת, אני מקווה שהבנתי אותו נכון. הוא אומר ככה, אם תסתכל באגור, במקרה הזה של הסכין שנפגמה והשאלה מתי, האגור לא אומר שזה לא ספק ספק. הוא לא אומר ספק ספק משנך, זאת שאלה אחת, זה לא מה שכתוב שם. באגור כתוב שזה לא ספק ספק המתהפך. זה מה שהוא אומר. מה זה ספק ספק המתהפך? אוהבים בישיבות לדבר על זה בכתובות בדף תת, שם הפתח פתוח, כולם לומדים את הספק ספק המתהפך. מה זה ספק ספק המתהפך? ספק ספק המתהפך, הכוונה היא שאתה, יש לך שני ספקות, ואתה יכול לשאול אותם באיזה צורה שאתה רוצה. אתה יכול לשאול את הספק, ספק א' לפני ספק ב', אתה גם יכול להפוך את זה ולשאול ספק ב' לפני ספק א'. אבל אם אתה יכול לשאול רק את ספק א' לפני ספק ב', כן? ואחרת, אם שאלת קודם את ב', א' כבר לא רלוונטי, אז זה לא ספק ספק. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? ברגע שאתה יכול לשאול אותם גם באיזה סדר שאתה רוצה, זאת אומרת שאלה שתי שאלות נפרדות, שתי שאלות עצמאיות. זה ספק ספק. אבל אם האחד תלוי בשני, אז זה לא נקרא ספק ספק. אומר האגור, במקרה הזה של סכין שנפגמה, פה זה לא ספק ספק המתהפך. למה זה לא ספק ספק המתהפך? בגלל שהרי מה בעצם השאלה שלנו? האם הסכין הזאת נפגמה לפני השחיטה או תוך כדי השחיטה? או שנפגמה אחרי השחיטה, נכון? בסדר? עכשיו, בואו נעמיד את הספק. שמתם לב בהתחלה, כשאמרתי לכם את הספק, אז שיניתי את הסדר, נכון? כדי שזה יותר הגיוני. למה? כי איך אתה צריך לשאול את השאלה? אתה צריך לשאול, האם זה תוך כדי השחיטה או בעצם? ואפילו אם תאמר שזה לא בעצם, אולי זה היה במיעוט האחרון. אולי זה היה במיעוט האחרון. שתי שאלות יש כאן? יש כאן שתי שאלות. אבל האם אני יכול לשאול אותם הפוך? איך? מה אני אגיד? האם זה נפגע במיעוט האחרון?
לא.
מה? לא, עוד פעם. האם זה נפגע תוך כדי השחיטה או במיעוט האחרון? ואפילו אם תאמר שלא במיעוט האחרון, אולי זה בעצם. למה אי אפשר לשאול את השאלה בצורה הזאת? כי הרי מה אין צדדי השאלה? האם זה נפגע תוך כדי השחיטה או אחרי השחיטה? ואפילו אם תאמר שלא אחרי השחיטה, אלא תוך כדי השחיטה, אולי זה היה בעצם. זה לא שייך. הרי מה צדדי השאלה הם, תוך כדי או אחרי? אפילו אם תמצא לומר כמו הצד של תוך כדי, אז אתה לא יכול להגיד, אבל אולי זה אחרי.
וזה למה שזה יותר כמו ספק אחד, ולא מה? כמו ספק ספק שלא מתאפה.
לכן פה אומר האגור שאם הספק ספק לא מתהפך זה לא טוב.
לא, אבל אני אומר שזה יותר כמו ספק אחד, לא רק שזה לא...
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, זה נכון. אבל מה שהאגור רצה לומר, מה שהוא רצה להדגיש, זה שברגע שהשאלה היא האם זה לפני או אחרי, כן? פה חשוב שזה יהיה מתהפך, כי אחרת זה לא נקרא ספק ספיקה. בסדר? כי כאן בעצם השאלה שלך, אתם מבינים? גם אם אני אגיד את הספק בצורה הנורמלית, זאת אומרת, האם זה היה תוך כדי השחיטה או אחרי השחיטה בעצם, ואפילו אם לא בעצם, כן? אז קצת לפני, במיעוט האחרון. ככה אני יכול לשאול את השאלה, נכון? אני יכול לשאול את השאלה, אבל אני לא יכול לשאול אותה הפוך. מה זה אומר שאני לא יכול לשאול אותה הפוך? שבעצם השאלה שיש לי כאן היא תוך כדי או אחרי. זאת השאלה. ברור? ולכן זה לא יכול להיות ספק ספיקה. אבל, אומר התורת השלמים, במקרה שלנו, כשהאישה מצאה את הדם על העד, כן? מה השאלה שלי? השאלה שלי היא כזאת, האם אדם הגיע לעד עוד לפני שהיא לקחה אותו כדי לבדוק? האם אדם הגיע מאלמה, בכלל ממקור אחר לגמרי, ואפילו אם תאמר שזה לא הגיע מאלמה, אלא אחרי הבדיקה שלה, אולי זה הגיע מהירך שלה.
איזה דם יש על הירך שלה?
אני לא יודע, זה ספק. אין לי מושג. אני רק יודע שהיא תחתו בירכה, זה ספק.
למה?
למה לא?
למה כן?
מה זה למה?
כי בדרך כלל 345 ימים בשנה, כמה? 365 ימים בשנה, מתי יש דם על הירך?
לא, אבל...
למה שיהיה דם על הירך?
מה זה?
למה שיהיה דם על הירך?
כי אופה, לא, כי העד...
תחתה את זה על היד.
לא, כי העד... נכון? כי העד הזה הוא עד לא בדוק. וכיוון שהיה לא בדוק, אז בסדר, אז יכול להיות...
זה ספק אחד, אבל מה קשור לעץ הספק יש על הירך?
לא, אין לי ודאות, אתה רוצה לתמר אותה, אין לי ודאות.
אני יודע שאין ודאות, אבל למה שיש... ספק זאת אומרת, זה צריך להיות ספיות נורמלית שיהיה שם דם. ספיות שיהיה שם דם.
נכון.
איזה ספיות? סיבה שיהיה שם דם. למה שיהיה שם דם?
לא יכול להיות שהיא, לא יודע, נו, יכול להיות שהיא נפצעה שם, יכול להיות שהיא...
אבל היא יכול להיות על היד, על הראש, על האוזן, יכול להיות, כל דבר יכול להיות. יכול להיות ציפור
על החלבים. אז זה סתם אתה שואל על המקרה של תחתו בעירך, מה בכלל ה...
כן. לכן לא, מה השאלה שהיא אומר, אם מוצאים דם על הירך, בסדר, אז זה אתה מוכיח בשביל משהו רע, אתה לא יודע מאיפה אדם מגיע, אוקיי. תתלה בזה, על זה אני מבין.
כן.
אבל אם היא התאחרה לירך, אתה לא מוצא שום דבר לירך אחר כך, למה אתה חושב שיש משהו לירך?
אם היא בדקה את הירך שלה לפני כן והירך נקייה, אתה צודק.
ואם היא לא בדקה.
והיא מסתובבת, מה?
אחר כך, מה יכול להיות? באמת היה יכול להיות על הפצע, ושהיא עברה, היא לקחה את הדם שעל הירך, וזה הגיע לי, יכול להיות. אבל למה שאנחנו נניח שיש שם דם? על הירך. עד, למה זה ספק?
אני לא מניח בוודאות, אבל זה אפשרות לספק.
למה זה ספק? זה כאילו יכול להיות ציפור העבר ועשה יציאות וזה אדום. גם למה שלא נגיד את זה? גם ספק.
אתה אומר שזה לא דין, אפילו אם זה לא ירך, אותו דין אמור להיות, נכון?
כן,
אם היית שם את זה על כף היד.
לא משנה
ירך. על כף היד. על כף היד. אוקיי, אז אני אומר, תראה, צריך, אני לא כל כך יודע להגיד לך בהיגיינה שהייתה פעם. כן, אבל אם זה משהו שהיה סביר ויכול להיות, תבין, זה שהמצב היה כזה שאין לך מיטה שאין בה טיפי דמים מקינים, זה קיים היום? זה לא קיים היום, נכון? ההיגיינה היום היא אחרת. ההיגיינה אחרת, אז יכול להיות שאז הדברים יותר שכיחים. אוקיי, אתה רוצה למצוא מקרה אחר, תמצא מקרה אחר שמסתדר גם להיום.
אם כך זה ספק לא ספק, זה די קרוב שזה משם. זה
לא הבנתי.
אם זה המצב שדי ברור שיש בזה דם על הירך שלה,
זה לא די ברור שיש דם.
אבל זה ספק, זה די בטוח.
זה ספק, זה מקום שהוא יותר חשוף להגיע שדם מבחוץ יגיע אליו. זה מקום שיכול להיפצע, זה מקום שיכול להיות שהיא עברה בשוק של טבחים ואז היא איטית. זה יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות כל מיני דברים. אני מבין את השאלה, במציאות של היום באמת בדרך כלל זה לא שכיח בכלל. הנה חינמי, נכון? נכון.
הספק ספק הפות זה במיוחד בגלל שזה מהירך.
מה? כן, כן, בגלל שיש אפשרות שזה בא מהירך, נכון? נכון? מה? אני חושב שזה צריך להיות באיזה שכיחות מסוימת, סבירות מסוימת.
כי למשל, כן, הלשון של הרמה אפילו.
נו.
יש, הוא...
כל שכן עם הליכתו אחר הבדיקה, מקום שיש לתלות הקטן.
כן, ואז, אבל, אני אומר, במקום שאין דם שפיח, כאילו...
נכון, אמת, הנה. אז הנה בדיוק, הרי מה אומר בדיוק את הכלל הזה, נכון? אבל הליכתו במקום שאין דם שכיח, תמאה, אם הוא יותר עומק יגריף. אז אם אתה אומר שהיום המציאות היא, ואני מסכים איתך, שהיום המציאות היא שעל הירך אין דם שכיח, אז תתמאה ביותר עומק יגריף. בסדר? בכל אופן, אז זה היסוד, זה היסוד שאומר פה התורת השלמים. גם אם יש לך, גם אם יש לך את הדם על העד, אבל כיוון שיש כאן שתי שאלות שהן שאלות שיכולות להישאל בצורה עצמאית, כן? האם אדם הגיע מלפני שהיא לקחה את זה לעד, או האם אדם הגיע אחרי שהיא לקחה את זה מהעד, אז זה בסדר. בסכין הפגומה, שם יש שאלה אחת. השאלה היא לפני או אחרי. אתה רק זז על הציר של הזמן. זה הכל. כאן באמת אתה לא יכול להגיד ספיק ספיקה. אבל אצלנו אפשר. טוב.
אמפר אתם אומר ביחד, וגם כאן יש אומר שמאכולה הייתה על ירחה, ונתמחה בהתחה שהתיחה על הירח.
אז הנקודה, אז חשבתי על הפתרון הזה, רק הנקודה היא שהמחדר כותב שהיא תאורה גם ביותר מכיוון. זה לא מוסבר על ידי מאכול. כן. בסדר, אבל העיקרון שאתה אומר ודאי כתוב ברמה. בסדר? טוב, הלאה. איזו עד הבדוק, אמרנו כל שבדקתו ביני בין חברתה ולא נודע שנחתם בו קטם ולא הבירתו בשוק של טבחים ולא בצד המתעסקים בקטמים, הרי זה בחזקת בדוק. דרך אגב, הלכה למעשה, איך אנחנו פוסקים בעניין הזה? האם פוסקים כמו השח, שאם היא מצאה על העד, היא צריכה להחמיר או לא? אז הרב אוזנר מחמיר כמו השח, ואומר שזה לא נקרא ספייק ספייקה, ואנחנו מחמירים בזה. לעומת זאת, הרב מרדכי אליהו, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את החלוקה הזאת, זה היה נראה איזושהי פשרה מסוימת. הרב מרדכי אליהו אומר שאם הכתם משוך אז מחמירים, ואם הוא עגול אז מקילים, קצת דומה למה שראינו בסעיפים הקודמים, וכאילו הוא לא הכריע בצורה שהיא ודאית לכאן או לכאן. טוב, אז העניין הזה...
זה הגיוני.
מה?
אם זה הגיוני, כי אם זה משוך, זה יותר הוכחה שזה בא מהמקור. אם זה עגול, זה הוכחה שזה בא
מהמקור. כן, 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 לא, את הסבירות בזה אני מבין, את הכיוון אני מבין. אבל את המקור לחילוק הזה, איפה בדיוק הוא מצא את זה, זה לא ברור לי לגמרי. אבל בסדר, יכול להיות שמופיע באחד האחרונים שלא לא ראיתי. אז טוב, אז אמרנו, מה זה עד הבדוק? מה שהיא בדקה בהתחלה, ואחרי זה לא נודע שנחתם בו קטם ולא הבירתו בשוק של טבחית, ולא בצד המתעסקים בקטמים, הרי זה בחזקת בדוק. בשביל שעד ייקרא בדוק, לא צריך שהיא תבדוק אותו עד הרגע ש... כאילו שהוא יהיה בדוק בשנייה שהיא לקחה אותו לבדוק. מספיק שהיא בדקה אותו כבר בהתחלה. דיברנו על בגדים שעברו מכונת כביסה. האם בגדים שעברו מכונת כביסה נחשבים בגדים בדוקים או לא נחשבים בגדים בדוקים? אז הרב מרדכי אליהו כתב בספר שלו דרכי טהרה, הזכרנו זה פעם שעברה, הוא כתב שבגד שעבר במכונת כביסה נחשב בינוני. נקי אבל לא נחשב בדוק. ומה הסיבה לזה? במהדורה הזאת החדשה הדברים מוסברים יותר. הסיבה לזה היא לא בגלל שמכונת הכביסה לא מנקה כמו שצריך, אלא בגלל שאנשים היו מוציאים מכונת הכביסה ותולים את זה בחוץ, ובחוץ יש ציפורים וכו', ולכן יכול להיות שזה יתלכלך. אז אם אישה לוקחת משם ומקפלת ושמה בארון, אז כל עוד היא לא בדקה שציפורים לא עשו על זה משהו, זה נקרא רק נקי. אבל אם באמת אישה מחבסת מכונת הכביסה, או בעל מחבסת מכונת הכביסה, זה גם אפשר לפעמים, ושמים את זה אחרי זה במייבש, ומהמייבש לוקחים את זה לארון, ואין שם ילדים קטנים שמסתובבים ידיים מלוכלכות בקטשופ וכל מיני דברים כאלה, אז זה נקרא בדוק. בסדר? זה נקרא חזקתו בדוק. טוב, מה המקור לכל המחלוקת הזאת, לכל הדין הזה של ההגדרה של עד הבדוק? פה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, וזה חשוב לי בגלל ההלכות הבאות. אנחנו נכנסים עכשיו לדיני חלוק, שזה מסעיף למתת ואילך. הרשב"א שואל מדין שמופיע בגמרא במסכת נידה. שלוש נשים שלבשו חלוק, חלוק אחד, כלומר הם העבירו את זה ביניהם, ואחרי זה נמצא בחלוק הזה כתם, שלושתם טמאות. שואל השח, שואל הרשב"א, למה הן טמאות? למה הן טמאות? מאיזה סיבה שבעולם? עכשיו, מה בעצם השאלה שלה, מה השאלה של הרשב"א? זה תלוי בהגדרה של מה זה בגד בדוק. בגלל שהרמב"ן והתוספות כותבים שבגד בדוק הכוונה היא שלא זז מתוך ידה עד שהיא בדקה בה. אומר הרשב"א, אז החלוק הזה נקרא בדוק או לא בדוק? לפי הרמב"ן והתוספות. נקרא בדוק או לא? אם אתה אומר שבדוק הכוונה היא שזה לא זז מתוך ידה עד שהיא בדקה בו, אז חלוק הוא ודאי אינו בדוק, נכון? חלוק הוא ודאי אינו בדוק. עכשיו,
הדין... למה זה לא בדוק?
מה? מכיוון שרק בהתחלה היא בדקה אותו. היא ראתה שהוא נקי. אחרי זה היא לבשה, העבירה לחברה שלה, העבירה לחברה שלה. נכון? אז חלוק נקרא אינו בדוק. עכשיו, שיטת הרשב"א היא שעד בינוני, עד שאינו בדוק, היא תאורה לגמרי, אפילו ביותר מכגריס ועוד. השואל הרשב"א, אז איך יכול להיות ששלוש נשים שלבשו חלוק זו אחר זו, ומצאו קטם, תמאות, מה פתאום תמאות? במה זה יותר חמור מעד שאינו בדוק? עד הרבה, עד שאינו בדוק יותר חמור. נכון? הרי בעד שאינו בדוק היא עשתה בדיקה פנימית, פה בסך הכל היא מצאה קטם. לכן אומר הרשב"א, על כורחך, שהרמב"ן והתוספות לא צודקים בהגדרה של עד בדוק. מה זה עד בדוק? עד בדוק זה לא הכוונה שלא זז מתוך ידה עד שהיא בדקה בו. עד הבדוק הכוונה היא שהיא בדקה אותו בהתחלה. היא בדקה אותו בהתחלה וראתה שזה נקי ואפשר לעשות איתו בדיקה. ממילא גם חלוק, היא בדקה אותו בהתחלה, זה נקרא חלוק הבדוק. וכיוון שזה נקרא חלוק הבדוק, אם עכשיו היא לבשה אותו ואחרי זה חברה שלה ועוד חברה שלישית ומצאו שם קטם, אז כמו שבעד הבדוק היא מצאה קטם, היא טמאה, ככה גם פה, בחלוק הבדוק, אם היא מצאה קטן, היא טמאה. מה? אז זה אנחנו נראה בהמשך. בגמרא כתוב שכולם טמאות, זה תלוי בהמשך.
זה מה שהוא אומר. כי אם כל העניין זה בהתחלה, לבדוק שהעד בדוק, לראשון בסדר.
כן.
השני לא בסדר.
אז עכשיו...
ודאי לא בסדר.
אז אתה עכשיו שואל, אז עכשיו אתה שואל שאלה מצוינת. אז למה אנחנו מתאמים את שלושתם? קצת להקדים את המאוחר. אבל הרמב"ן והתוספות למשל אומרים שזה כמו המשנה שמדברת על שני אנשים שהלכו בשני שבילים, אחד שביל אחד תמש ואחד טהור, ושניהם באים לבית הדין ושואלים מה הדין שלנו. אז באופן עקרוני, אם כל אחד היה מגיע בנפרד, הייתי אומר לכל אחד, אתה טהור, ספק תומה ברשות הרבים, ספקו טהור. אבל כיוון ששניהם הגיעו להישאל בבת אחת, אז כאן אין לנו ברירה, אנחנו מתאמים אותם. כי מה אני אגיד? מה אתה תגיד? על שניהם תיאורים? לא יכול להיות.
שכל
אישה, תבוא לישראל. מה? או, מצוין. אז אומר הרמב"ן, שלמה באמת, התוספות, סליחה, למה באמת אנחנו מתאמים את שלושת הנשים האלה? כי זה כמו שני שבילים שבאו שלושתם להישאל בבת אחת. אומר הרמב"ן, מצוין, מצאתי פתרון. אם יש לי אחת שהיא לא שואלת, שלוש נשים, אחת מהן לא יהודיה. אה? מצאנו פתרון. גמרנו, אחת לא באה להישאל, תפיל עליה את הכל. היא לא באה להישאל, והשתיים האלה יכולות להיות טהורות. זה לא נכון, אנחנו מכן מקבלים אותם. אומר הרמב"ן על כורחה שלא זאת הסיבה. לא זאת הסיבה, אלא בגלל שיש כאן חלוק שהוא בדוק, ובבגד בדוק, ברגע שנמצא קטם, היא טמאה, כן? אז ממילא אני מטמא את כל שלושת הנשים האלה. עכשיו, תבוא ותגיד, רגע, אבל מה, כל אחת יש לה ספק. נכון, אז במי תתלה את זה? בעצם הדין צריך להיות שהיא טמאה. רק מה, יש כאן עוד אחת אחרת, מה פתאום...
אבל השנייה זה לא היה עד בדוק, השנייה זה לא היה עד בדוק.
מה פירוש?
הראשונה לבשה את זה, אם השנייה בדקה את זה לפני כן,
כן,
אז זה גם פותר את הראשון.
נכון.
אבל אם היא לא בדקה את זה, זה לא היה עד בדוק, כי הראשונה לבשה
את זה. הראשונה לבשה, אתה שואל טוב. מה קרה שם? הם לבשו את זה בתת אחת? הייתה שנייה אחת. אתה שואל טוב, שנייה אחת. לא, לא, בזוכר זו הן תמאות. אתה שואל טוב, אני... נבדוק את זה. בסדר? נבדוק את זה. אין חינם. אבל בכל אופן, הרשב"א לומד מכאן שההגדרה של חלוק, של עד הבדוק ושל חלוק הבדוק זה... אם היא בדקה את זה בהתחלה, אפילו שאחרי כן היא לא בדקה, כל עוד לא נודע שזה נהיה במקום מלוכלך, זה נקרא בגד הבדוק. בסדר? וכך נפסק להלכה.
אבל לא קוראים...
מה?
אישה שלא בשת, זה לא שכיח שלא תלוי, אני לא יודע, שאת הבאס.
כן.
לא, אבל בעצם לא אומרים שאחרי שנותנים לאישה איזה בגד, והיא לובשת את זה, שזה כאילו לשים את זה במקום איפה שזה...
מה, במקום מלוכלך? זה מה שאמרו שואל. זה מה שהוא שואל. אז השנייה תגיד, זה כבר בגד שאינו בדוק, בגלל שהרי את לבשת את זה. הנקודה היא, נדמה לי שהנקודה היא, שכדי להגיד כזה מין דבר, שהשנייה תגיד שבשבילה זה לא בדוק, פירושו של דבר שהיא בעצם מאשימה את הראשונה. זה המשמעות. הרי מה זה אינו בדוק? למה זה לא בדוק? בגלל שהיא אומרת, אבל יכול להיות שזה ממך. אבל גם הראשונה בחזקת הערה, אז מה פתאום את מתמת אותה? אז כיוון שאף אחת לא יכולה להפיל את זה על השנייה, לכן אנחנו מתאמים שלושתם. נדמה לי שזאת הסברה. אבל אני אבדוק את זה בעזרת השם. בפעם הבאה אנחנו כבר ניכנס לזה בפנים ואז נראה את זה. בסדר? בואו נראה את סעיף למתת. זה ההתחלה של דיני חלוק. אין האישה טמאה משום כתם שמצא בחלוקה, אלא אם כן היה בדוק לה קודם של לבשתו. אבל אם אינו בדוק קודם של לבשתו, ולבשתו בלא בדיקה ומצא בו כתם, טהורה. אוקיי? אז אך ורק אם החלוק היה בדוק, רק אז היא טמאה, אבל אם הוא לא בדוק לפני שהיא לבשה, אז היא טהורה. מה זה טהורה? טהורה ב... גם בכגריס ועוד? כן, פשטות כן, נכון? משמע שהיא טהורה לגמרי. משמע שהיא טהורה לגמרי. טוב, אז עכשיו בואו נעשה השוואה בין זה לבין הדינים של עד. הדינים של עד. עד בדוק אמרנו, טמאה בכל מקרה. נכון? אפילו בכלשהו. עד בינוני, טמאה בכגריס ועוד. עד מלוכלך, טהורה לגמרי. מה קורה לגבי חלוק? חלוק הבדוק היא טמאה משום קטן. טמאה משום קטן. בסדר? בכגריס ועוד. נכון? וחלוק שאינו בדוק, אז היא טהורה לגמרי. אז יוצא שזה לא, זה לא אותו דבר. יוצא שחלוק קל יותר. נכון?
זה לא בדיקה פנימית.
מה?
זה לא בדיקה
פנימית. אז אתה אומר, אבל זה לא בדיקה פנימית. אז לפני שאנחנו אומרים כזה מדבר, אומר אתה, אז חידוש עצום. מה פתאום? הכל מתאים, זה בדיוק אותו הדבר. מה זה חלוק שאינו בדוק? חלוק שאינו בדוק, הכוונה היא חלוק מלוכלך. ומה זה חלוק הבדוק? חלוק הבדוק, הכוונה היא חלוק בינוני. ולכן המחבר אומר, היה בדוק לה קודם של לבשתו. מה זה בדוק לה? היא אומרת לך, זה בסדר, זה בסדר, זה בדוק, זה בדוק, זה בדוק. היא באמת בדקה את זה אובייקטיבית? היא לא בדקה את זה אובייקטיבית. זה בחזקת נקי. זה בינוני, אבל זה לא, זה לא הדרגה הראשונה של, של, של חלוק הבדוק. אז באמת לפי התא זה יוצא שזה בדיוק אותו הדבר. אם הוא בדוק, אז יתמע אפילו בכלשהו. ואם הוא בינוני, אז יתמע בכגיס ועוד. ואם הוא, מלוכלך, אז היא תהיה טהורה לגמרי. בדיוק אותו הדבר. הבך ורב קיבי איגר תוקפים אותו. מה זה תוקפים אותו? מה פתאום? לא היה ולא נברא, זה לא נכון. זו טעות, אבל זה אנחנו נראה בעזרת השם הפעם הבאה. טוב?
לפי ההתארץ, זה קרה לאנושים, לא לבדוק את זה.
מה?
לפי ההתארץ, אין לאישה
לבדוק. תמיד ההצעה הכי טובה זה לא להסתכל ולא לבדוק ולא לדעת, זה לא זה.